פרק ב' משנה י'. חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. שאלות. זאת אומרת, השאלה היא, דווקא חמישה? למה דווקא חמישה? האם לא היו לו יותר תלמידים? טוב.
מה, זה שיעור היסטוריה?
מה זה המשנה הזאת, אה? טוב. קצת קשור להיסטוריה, כן, לכאורה. בשביל מה נותנים לנו פה משנה של אינפורמציה, לכאורה, שהיה אפשר לוותר עליה, אתה אומר. אצלנו כתוב, היו לרבן יוחנן. מה זה, איזה... זה סידור או זה, מה זה?
זה סידור.
אה, טוב. אה, כן. למה לא כתוב בן מי הוא?
למה בעצם רבן יוחנן בן זכאי
מה ששאלנו כבר שיעור שעבר, רבן יוחנן בן זכאי קיבל. מה? ואלו הן. טוב, מן הסתם הייתם יכולים לשאול על כל שם, מה המשמעות שלו וכו', כך הלאה, והמשמעות של האבא שלו. אני חושב שהזכרנו את זה בשיעור שעבר, נכון? אמרנו שהאחרים היו כל כך עליונים, אני צריך מישהו... שאלה שדיברנו. טוב. לא כתוב, רבי אליעזר בן הורקנוס קיבל מרבן יוחנן בן זכאי.
האם יש משמעות לסדר?
האם יש משמעות לסדר? נכון. פגשנו כבר את החמישה, נכון? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ולנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כבר מצאנו חמישה בתחילת פרקי אבות. מצאנו גם זוגות. כמה זוגות יש? נבדוק. כמה יש? חמישה. חמישה, צריך לבדוק, אז אני סומך עליכם. יש חמישה זוגות? אתם יודעים. בסדר? כן? יוסף בן יועזר איש צרדה, יוסף בן יוחנן איש ירושלים, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי, נכון? יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח הזוג השלישי, שמעיה ואבטליון הזוג הרביעי, הלל ושמאי הזוג החמישי. אז כבר אנחנו רואים שהחמישה זה כנראה לא ממש מקרי. כמה נשיאים מבית הלל פגשנו? אתם בטח יודעים כבר. חמישה, נכון. זאת אומרת, זה לא מקרי, יש כאן איזה משהו מיוחד עם החמישה האלו, ועכשיו חמישה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ואם תרצו בהמשך, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק אחד, ואז מה היה? היה העולם שמם, עד שהגיע רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ושנאה להם, הם מעבירי התורה. כמה תלמידים היו לרבי עקיבא? איך אתה יודע? נכון. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. חמישה תלמידים עוד פעם.
זה יותר קושייה. אם משקיעים כל
הגרסאות של 7-8, כל פעם יש לך חמישה.
חמישה.
זה יותר מודגש. חמישה. אומר המהר"ל, צריך לדעת, בכלל, כשאנחנו פוגשים מספרים, כבר אמרנו פעם, המספר יש לו משמעות. זה לא שהיו לו רק חמישה תלמידים, כמו של רבי עקיבא, היו אלפים ונשארו חמישה. גם רבן יוחנן בן זכאי, דיברנו עליו בשיעור הקודם, הייתה לו את הישיבה הכי גדולה בעולם, נכון? גם למדו אצלו, אלפים. הישיבה שלו הייתה ענקית. חמישה תלמידים היו לו. משהו מיוחד בחמישה האלה. הם צינורות מיוחדים להעברת התורה. אומר המהר"ל, חמישה תלמידים היו לו, ולכל אחד ואחד תכונה טובה בפני עצמו, והם כנגד חמשת החלקים אשר באדם. אני אגיד לכם מה החלקים, אתם תנסו לחשוב כל תנה לאיזה חלק הוא שייך. את למה... המהר"ל אומר, למה כתוב במשנה הבאה, הוא היה מונה שבחן. אומר, למה כתוב מונה ולא מגיד שבחם או משהו מעין זה? אומר, מונה שייך כאשר יש כאן עניין של מניין, של מספר. הוא בא להגיד לנו, שימו לב, למספר שלהם, למספר של השבחים, שעליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. דווקא חמישה, דווקא חמישה שבחים, כן, דווקא חמישה דברים. כי שבח שלהם היה בכל חלקי האדם. חמישה תלמידים, חמישה חלקים באדם, חמישה חלקים באומה. זאת אומרת, עם ישראל יש בו חמש בחינות של מפגש עם ריבונו של עולם. התבהר לך דברים אלו, אך כי יש בדברים אלו יותר עומק, כאשר תבין סוד הנשמה, שנאמר, ונשמת שדי תבינם, יש חמישה שמות לנשמה, אומר המהר"ל. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ויש חמישה חומשי תורה וחמישה שקלים, ולכן זכר כאן חמישה תלמידים, כאשר תבין דברים אלו בעומק שלהם, ואין לפרש יותר. המהר"ל סומך עליכם שאתם כבר תבינו לבד. אומר הרב חרל"פ, חמישה צינורות כנגד חמישה חומשי תורה. ואחרי שעברה התורה דרך כל חמשת הצינורות האלה, מניאז חדרה התורה באורות השכל של תלמידי החכמים, ומניאז עוד פעם מחמישה ועוד פעם חמישה עד ימינו. כל הזמן התורה עוברת בחמישה או בחמש צינורות. מה זה החמש צינורות האלה? כל אלו חמש המדרגות שזכרו כאן, כל אחת מדרגה בפני עצמה. מה המדרגות? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נזכר רגע, נפש מה היא? אותו כוח באישיות שעניינו להצמיח אותנו, לגדל אותנו, זה אותו כוח באישיות שהוא כלי קבלה עצום. מה הכלי הזה רוצה לקבל? אור אינסופי. זאת אומרת, זה אותו כוח בנפש אומר, אני רוצה לקבל אור אינסוף כדי לצמוח ולמעשה להידבק באור אינסופי. זאת אומרת, הנפש זה כוח מאוד יסודי באישיות. ראינו גם שיש בו או עלול להיות בו משהו של דין, נכון? כי זה כלי קבלה, אז יש בו דין וצמצום וגבולות. ראינו גם שהנפש יש בה סוג של סכנה שאם היא לא מופיעה נכון, היא הופכת להיות אגואיסטית. נכון? הנפש אומר תנו לי. נכון. אז הכוח הזה של תנו לי הוא אגואיסט. אני, רק אני. הכל שלי. כן? אם הנפש בנויה נכון, אז היא לגמרי לא אגואיסטית. היא כלי להעברת שפע. בסדר? על כל פנים המדרגה הראשונה נפש, השנייה רוח. מה זה רוח? לא רק בין בני אדם, אלא תקשורת בכלל. זאת מדרגת הרוח היא גם מחברת את הנשמה והנפש, נכון? היא מחברת מעלה ומטה, את ריבונו של עולם לתוך המציאות. היא גם מחברת אותנו זה לזה. זאת מדרגת הרוח היא המדרגה המחברת, המאחדת. ראינו עוד דבר, שמדרגת הרוח היא המדרגה שבה נמצא האדם. האדם הוא לא בנפש, הנפש זה כלי של האדם. האדם הוא גם לא בנשמה. את הנשמה הוא אמור לגלות בתוך הכלי. מי זה הוא? מי זה אנחנו? זה הרוח. הרוח זה המקום של הבחירה שלנו. זה המקום שמקבל החלטות. זה המקום שמחבר בין דבר לדבר או לא מחבר. זאת אומרת, נקודת הצלם אלוקים שלנו היא ברוח. כן? סליחה? בנפש. עד גיל 13 הוא בנפש, נכון? נפתחת האפשרות לקבל רוח אם הוא זוכה. אם חינכנו את האדם נכון, אז בנינו את הלבנים של הנפש כך שהנפש מסוגלת לקבל רוח. אם חס ושלום הוא לא יתחנך נכון, הוא אטום לקבלת הרוח. או שהוא מקבל טיפה רוח. ואז בעצם הכוח שלו לבחור הוא קיים בצורה מעוותת, הוא בוחר דברים של היצר הרע.
אז גם הרוח היא נמצאת בתוך הכל, כאילו
נכנסת
לנפש?
התכלית שלנו היא שהרוח תופיע בנפש והנשמה תופיע ברוח וחיה והנשמה. בסוף זה הכל מופיע בהכל, אבל באמת הנפש היא הכלי שמה שאמור להחיות אותה זה הרוח. והרוח זה איפה שאנחנו מחליטים. אנחנו מחליטים, אנחנו מורידים נשמה דרך הרוח לנפש. זה בעצם בגיל 20.
בעצם בן אדם לא יכול לומר שהאני שלו זה רק הנשמה, כי היא מגלה את הנשמה דווקא.
ודאי שלא.
בתוך הרוח.
אם הנשמה נשארת מחוץ לרוח, זה לא הופך להיות חלק מהאני שלו, ובאמת בעולם הנשמות ובתחיית המתים, זה לא חלק ממנו. מה שהוא גילה מהנשמה בנפש, זה האני שלו. ואומר מה שהרוח הפכה לאיזה סוג של צינור להעברת הנשמה לנפש, זה באמת האני.
אבל בעצם בן אדם מתחיל את האני שלו דווקא בנפש, לא ברוח.
נכון. כשהתחלת האני זה בניין הכלים. לכן התינוק הקטן הוא עסוק כל הזמן בלאכול ולשתות ולישון, לאט לאט הוא מתפתח, לאט לאט הכלים נבנים, עכשיו יש לו כלי, הכלי הזה אמור לקבל לתוכו רוח. רוח, זה אומר בין גיל 13 ל-20, זה כל מה שקשור לבניין המידות, בניין האישיות. כל מה ש... רוב המידות שלנו עניינם איך אני מתקשר נכון עם העולם, עם הסביבה, עם בני אדם אחרים. בניין הרוח, בנוסף לזה, בחירה. ואת זה הגיל שבו האדם מתאמן, הייתי אומר, זה כבר לא מתאמן, אבל זה סוג של מתאמן לבחור נכון. למה רק מתאמן? כי הוא עדיין לא יכול לגלות נשמה בתוך הנפש, כי זה רק בגיל 20. לכן, כדי לקבל החלטות בגיל הזה, הוא צריך ליווי של ההורים שלו, של רבנים, הוא מתייעץ. כי הוא באמת עוד לא יודע להיטיב בעולם, אין עוד גילוי נשמתי. בגיל 20, עכשיו זהו, עכשיו הוא כבר יכול לגלות נשמה בנפש. אז רוח מחברת נשמה, מהי? הרצון האמיתי שלנו, החלק אלוק הממעל שיש בנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כי הוא רוצה שנעשה טוב בעולם. כל אחד מאיתנו עושה טוב מיוחד שלו. הרצון הפנימי הזה שנמצא בתוכנו, חלק אלוק הממעל הזה, זה הנשמה. זה רצון השם שמופיע ברצון שלנו. זה הייעוד שלנו, זה הדבר שאנחנו מוסרים עליו את הנפש, זאת הנשמה. מה זה החיה? מה? בדיוק. זאת אומרת, כדי שהייעוד שלנו יופיע, אנחנו מקריבים או מאמצים או עובדים עם הנפש, מוסרים את הנפש. מה זה החיה? מה? נכון. החיה זה התכללות עם הציבור, עם כלל ישראל, עם נשמת ישראל. את אדם שהוא כבר לא רק יש לי ייעוד לעשות טוב, אלא אני חווה את החוויה שעם ישראל כולו עושה טוב. אני חלק מהטוב הלאומי לגמרי. כן? יש פה איזו תחושה של אחריות לאומית, אישית. כן? והיחידה, אחריות קוסמית. זה מלך המשיח. זאת ממש נשמה כזאת שיש לנשמה הזאת אחריות שיהיה טוב בעולם כולו. אומר המהר"ל, חמשת המדרגות שזכרנו כאן הם חמש מדרגות שעניינן גילוי רצון השם בבחינות השונות, באישיות, בין הפרטית, בין הלאומית. אז זה מתחיל עם משה רבנו. משה רבנו מדרגה של כמעט היינו אומרים, מה שהזכרנו בסוף, היחידה. זאת אומרת, מה זה היחידה? זה מישהו שהוא רוצה את רצון השם לגמרי באופן הכי מקיף שיש. למעשה הוא דבוק לגמרי ברצון השם. אחרי זה יהושע בן נון לוקח את זה לתוך עם ישראל. הוא לוקח את הרצון האלוקי האינסופי לתוך המציאות שהרצון הזה מופיע בעם, בארץ, הוא זה שמכניס אותנו לארץ גם. ומתוך כך יהושע מעביר לזקנים, זה קנה חוכמה, כן? זה מדרגה שבה אנחנו כבר מתחילים לגלות את הבחינה היותר, כן, הרצון להטיב שמופיע דרכנו. מתוך כך הולך ומשתלשל לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה, לתוך הגילוי המעשי הלאומי של עם ישראל. ועל דרך זו יש לנו חמישה מקבלים שהם חמשת הזוגות, ועל דרך זו, כך אומר המהר"ל במשנת ט"ו בפרק א', כמו שיש חמישה מקבלים ראשונים, כך יש חמישה מקבלים אחרונים, וכמו שיש חמישה מקבלים בזוגות, כך יש חמישה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אלו לפני החורבן ואלו אחרי החורבן. זאת אומרת, כל עניין הקבלה הזו לא דבר ריק הוא. כל החמשת הראשונים, יש לנו בעצם חמש בחינות שהם קודם בית שני, משה, יהושע, זקנים וכולי. יש לנו חמש בחינות בבית שני, ויש לנו חמש בחינות אחרי החורבן, ולמעשה התורה עוברת בעולם בהתאמה למה שקורה. לכאורה היינו היום אמורים למצוא חמש בחינות של העברת תורה ששייכות לחזרת עם ישראל לארצו, אם ירצה. זו משימה שאתם צריכים לחשוב עליה, איך התורה מופיעה בימינו בחמש צינורות. בתוך כל המערכת הזאת צריך לדעת שיש איזה משהו מחבר שהוא מאוד מיוחד, וגם זה, הזקנים למשל, הם מחברים את כל התקופה ממשה רבנו ועד אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, יש כאן איזה חיבור שהולך לאורך כל הדרך, גם בתקופה של ככה המהר"ל אומר, הזקנים זה כאילו קבלה אחת, אבל הם בעצם נמצאים כבר יש 70 זקנים בזמן משה רבנו, ועד אנשי כנסת הגדולה יש זקנים. למעשה, גם אם נבדוק, למשל נפגוש בפרק שלישי את רבי דוסא בן ארקינס, כמה שנים הוא חי? 400 שנה, נכון. ואת הוא היה בזמן חגי הנביא, הוא ראה את עזרא הסופר, כשהוא רואה את רבי אלעזר בן ערך, וואו, העיניים שלך ממש כמו העיניים של עזרא. זאת אומרת, הוא חי 400, הוא חי מלפני חורבן בית שני, זאת אומרת, מלפני בניין בית שני, עד אחרי החורבן, עד זמן רבי עקיבא, עד מרד בר כוכבא. הוא לא היה היחיד. למשל, בזמן האמוראים, עוד פעם נפגוש מישהו שמחבר דורות. מי זה? מי כתב את התלמוד הירושלמי? רבי יוחנן. כמה שנים הוא חי? 400 שנה. גם הוא חי, הוא מחבר תקופות, הוא מחבר מלפני החורבן ועד סוף כתיבת התלמוד. זאת אומרת, יש כאן לאורך כל הדרך דמויות שהן מחברות תקופות. יש צינורות של העברה ויש מי שמחבר תקופה לתקופה. אם תרצו, סרח בת אשר מחבר את תקופות, ועל דרך זו אנחנו מוצאים, מאוד מעניין פעם לבדוק את כל מי שחיבר תקופה לתקופה. אז אמרתי, שווה לבדוק באמת מה המשמעות של החיבור הזה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן, בכל תקופה, בכל חמישה כאלו יש איזה, זה לא דווקא חמישה, רבי דוסא בן ארקינס לא מופיע בחמישה. יש בתוך הדורות איזה מין קווים מחברים כאלו, מיוחדים. אז כן, גם כן מחברים, כן? אמרנו, בחינה של יחידה, ככה אומר בעל מגלי עמוקות ועוד. הוא הבחינה של היחידה. כן, כן, גם בזוגות. יש להם סדר, שוב, מה הסדר? לא נכנסנו בזוגות. מה הסדר פה? אולי כן ניכנס בסדר של חמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ואני כבר יכול להגיד שהסדר, אומר המהר"ל, הוא הפוך. בסדר? הוא אומר, אצל משה, יהושע, זקנים, נביאים ועד שכנסת הגדולה, זה מלמעלה למטה, וכאן הסדר הוא מלמטה למעלה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של אחרי החורבן. השלב הראשון, יש איזו בחינה של אור ישר, שאור יורד מלמעלה למטה דרך משה רבנו, לתוך המציאות. אחרי החורבן, אנחנו מתחילים מה שנקרא, לעלות מלמטה למעלה את חמשת הצינורות, לבנות אותם, ולכן רבי אליעזר בן הורקנוס יהיה המדרגה של הנפש, ועל דרך זו חמשת הבחינות. אומר היעבץ בפירושו למשנה, שדבר ראשון צריך, לפני שאנחנו הולכים להיכנס לצינורות ולהבין מה קורה פה, צריך להתבונן על מעבירי התורה האלו, צריך להתבונן, הוא אומר, על המעלות המיוחדות שלהם בהעברת התורה. ויש כאן כמה מעלות שנדרשות כדי להעביר תורה, או כדי להיות צינור להעברת תורה. הדבר הראשון, יש כאן צורך בחוכמה, יש כאן צורך במידות טובות, יש כאן צורך בחסידות, ביראת חטא, ובחדשנות, או מה שנקרא מעיין המתגבר. זאת אומרת, יש כאן איזה מערכת שלמה של תכונות שנדרשות להעברת תורה. כל אחד מאיתנו יש בו את חמשת הצינורות באופן, אפילו בנפש, יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שרוצה לקבל תורה, אם נרצה, צריך דבר ראשון להיות בור סוד. כמו שניפגש עוד מעט, רבי אליעזר בן הורקנוס הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה להשתדל שמה שלומדים יהפוך להיות חלק מאיתנו. הזכרנו כבר שזוכרים, כן, הזיכרון, יש לו משמעות מאוד חשובה בחיים שלנו. זה לא שזה, אם מישהו לא זוכר שלא ילמד, אבל מי שלומד שילמד כך שמה שהוא לומד יהיה תורת חיים. מה הכוונה? אם מה שאתה לומד זה לא ידע אינטלקטואלי, אלא זה משהו שהוא חלק מהחיים שלך, הסבירות או הסיכוי שתזכור את זה גדלה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיפגש עם תורה, זה לא פילוסופיה יהודית. תורה זה חלק מהאישיות שלנו כיהודים. ולכן מה שאנחנו לומדים נמצא בנו, אנחנו זוכרים. זה הדרגה או הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה זה להבין דבר מתוך דבר. יש בחינה מיוחדת, אומר היעבץ, שצריך להיות נבון המבין דבר מתוך דבר. יש כאן איזה בחינה של תולדה, לכן אשרי יולדתו, הוא מקבל מתוך הבחינה של האמא שלו, אם לבינה תקרא. ואחרי זה אנחנו צריכים להיות יראי חטא ועמלים בתורה, ומתוך כך אנחנו צריכים להיות שמחים בלימוד שלנו, כמעיין המתגבר, התחדשות. זאת אומרת, מי שאין בו את זה מה שהוא אמר, להיות ירא חטא, כן? לא, סליחה, אליעזר בן הורקנוס, זיכרון, יהושע בן חנניה, מבין דבר מתוך דבר, יוסע הכהן יראת חטא, אבל זה הפוך ממה שהוא כתב. טוב, צריך ברור. צדקתם. הסדר שהוא אומר כאן זה באמת זיכרון, הבנת דבר מתוך דבר, יראת חטא, עמל בתורה ושמחה בלימוד. היראת חטא והעמל, הוא מייחס אותם ליוסע הכהן ושמעון בן נתנאל. למה זה 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 וזה זה זה? טוב, צריך ברור, צריך לחשוב על זה. בוא נראה, אולי במקום אחר הוא אומר, שמעון בן נתנאל ירא הוא מתעקש על זה. למרות שרבי שמעון, כן, ירא חטא, הוא מייחס את התכונה של יראת חטא לעמל בתורה, ואת התכונה של החסידות ליראת חטא. מעניין. רבי שמעון ירא חטא ותורח מאוד אחר הדברים, עמל בתורה. כן? ולעומת זאת, רבי יוסי הכהן, חסיד, נכנס לפנים מן השורה. כן? טוב, מעניין. על כל פנים, גם אם אנחנו הופכים את הסדר, עדיין חמשת התכונות האלה אומר היעבץ, הם תנאי להשגת התורה. זיכרון, הבנת דבר מתוך דבר, התבוננות על הדבר, יראת חטא, עמל ושמחה בלימוד. שווה ככה להעמיק בזמנכם החופשי בדברי היעבץ, לראות ככה איך זה מסתדר, אבל כן. בזוגות ראינו במערל שכל זוג לקח תחום, כן? הזוג הראשון דיבר על הבית, הזוג השני על החברה, הזוג השלישי על הסדר בחברה, הזוג הרביעי על המנהיגות, והזוג החמישי על ההתנהגות המתוקנת הכללית. ואת, יש פה איזו התפתחות וצמיחה שכל זוג עוסק. נשיאי בית הלל, לא להיות בספק. גם בזוגות זה מלמטה למעלה, נכון. נשיאי בית הלל, לא להיות בספק, לא להיות פטפטן, להיות איש אמת, להיות ישר ולעשות לשם שמיים. חמש בחינות. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו כאן כל הזמן איזה ניסיון של חמש בחינות של מפגש עם התורה בתוך המציאות, בתוך האישיות שלנו, כי זה לא רק עם ישראל. זאת אומרת, גם לנו באופן אישי יש לנו בית, ויש לנו קשרים חברתיים, ויש לנו מפגש עם הסדר החברתי, כל אחד הוא מנהיג, כמו שראינו אצל רב נחמן, בתחום שלו, וכל אחד צריך להיות שייך להתנהגות המתוקנת הכללית. על דרך זו אנחנו רואים שחמשת הבחינות הן באמת חמש בחינות בבניין האישיות, חמש בחינות לאומיות, ואם נרצה יש בזה גם חמש בחינות היסטוריות. אז תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, מלמטה למעלה, רבי אליעזר הוא בור שהוא כלי קבלה, רבי יהושע הוא בחינה של מושך ממה שנמשך לו מאימא שלו, זה הבחינה של הרוח שמקבלת מהמדרגה של הנשמה שזאת האימא. רבי יוסי הוא בחינה של למעלה מהסדר הנדרש, הוא נמצא ברצוי ולא במצוי. רבי שמעון בבחינה של הנשמה, כן, הרצון. רבי שמעון הוא כבר נמצא במדרגה שהוא מכיר בהיותו נברא, ירחת, כן? בבחינה של החוכמה, של החיה. ורבי אלעזר, בחינה של יחידה, הוא למעשה כמעיין המתגבר, הוא כל הזמן שואב עוד ועוד מהאור העליון. אז למעשה חמשת התלמידים האלו הם חמש צינורות שמאפשרים לנו להיפגש עם העברת התורה בעם ישראל, אבל גם עם העברת התורה כל אחד בפני עצמו, עם חמשת בחינות הנפש שלו. מתוך הדברים האלו אנחנו רוצים קצת להיכנס, להתבונן על כל אחד מהתלמידים. רבי אליעזר בן הורקנוס, השם שלו, כן, אליעזר, הוא מצפה לעזרת השם, הוא נמצא בתוך המציאות, כמו שאמרנו, כלי הקיבול, הנפש, כל מה שהיא רוצה כל הזמן, זה מפגש עם הבורא, יש איזה צמאון תמידי לעזר אלוקי, אומר בעל שערי צדק, בבקש האדם עזר גמור, מכניס רחמים גמורים במחשבותיו, להגיע לאין, להגיע לאין סוף. ממעמקים קראתיך השם. אומרת, רבי אליעזר בשמו אומר, אני נמצא פה למטה ואני מבקש להיפגש עם האור העליון, עם האין סוף ברוך הוא. זה הבחינה של למעשה הצמאון הנפשי של כל אחד מאיתנו, זה געגועים עצומים לבורא. הורקנוס אבא
שלו.
דין. באישיות שלו הוא כלי קיבול. כמו שאמרנו, הבחינה של הנפש, יש בה גם הופעה של דין, של גבולות, של צמצום, של הרגלים, של סדר, כן? תחילתו של רבי אליעזר הוא עם הארץ. עד גיל יחסית מבוגר, כן? עד גיל 28 הוא לא לומד, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב. זאת אומרת, הוא מתחיל ממש מלמטה, וכל החיים הוא מאז הולך ועולה ועולה, ובעצם בונה את הכלים שלו, ולא אומר דבר שלא שמע מפי רבו. הוא כביכול, כל מה שאומר, אני כלי קיבול לרבנים שלי. והסיפור עליו ידוע, עד גיל 28 הוא לא לומד, הוא מתחיל לבכות, הוא מבקש ללמוד תורה, הוא מתגעגע לתורה, הוא מתגעגע לדבר השם. הוא פשוט כל הזמן יושב ובוכה עד שהתגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב, כך מובא בפרקת רבי אליעזר. אמר לו, בן הורקנוס, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, תעלה לירושלים, לך לרבן יוחנן בן זכאי, הלך אליו, יושב לפניו, ומה הוא עושה? בוכה. כל הזמן בוכה. אתם מבינים מה זה לבכות? לבכות זה תחושת חוסר, זה צער. כשאדם בוכה הוא אומר, חסר לי באמת אלוקים. כל הבכיות בעולם, חוץ מבכי של תסכול שבא מגאווה, גם הוא בשורשו כזה, הבכייה שלנו כשאדם בוכה, הוא בעצם אומר, חסר לי אלוקים. התינוק נולד, דבר ראשון מה הוא עושה? בוכה. למה אתה בוכה? חסר לו אלוקים. הוא רק נולד, הוא אומר, אני רוצה הביתה, רוצה אלוקים. כן? רבן, אז רבי אליעזר, הוא בחינה הזאת שאומר, חסר לי אלוקים, מפני מה אתה בוכה? אני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, מימיך לא למדת, לא קרא לו קריאת שמע, לא תפילה, לא ברכה. אמר לו, לא. תחיל ללמד אותו. לימד אותו קריאת שמע, תפילה. ישב לו והיה בוכה. מפני מה עכשיו אתה בוכה? אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה עוד יותר. עוד, להמשיך. אני מתגעגע. לימד לו בית הלכות כל ימות השבוע. כל יום למד שתי הלכות. מבינים מה זה? שתי הלכות ביום. כנראה שזה היה לעומק. בשבת הוא היה עושה חזרה. עשה 8 ימים ולא טעם כלום. והיה ריח פיו, כן, העמידו לפניו, ישב לו והיה בוכה. עכשיו מה אתה בוכה? אתה לומד, לא? מה קרה? הוא אומר, אני בוכה כי אתה כאילו מתייחס אליי כאילו אני מוכה שכין. אתה כאילו דוחה אותי. אמר לו, יש ריח, תשמע, קשה ללמד, אתה תשב בצד. לא נעים פה, הכל... לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל אם אתה לומד עם חברותא שיש לו ריח רע ממש מהפה, אתה מתרחק קצת, כן? רבן יוחנן בן זכאי, מרחיק אותו. אז הוא בוכה, הוא רוצה להיות קרוב לרע. קיצור, הזמין אותו לאכול, הוא לא רצה, התברר שהוא לא אוכל. רבי אליעזר בן הורקנוס, בבחינה שלו, הוא כלי קבלה. הוא רוצה לקבל, והוא כל מה שמעניין אותו זה לקבל. הוא היה, אם כן, בחינה כזאת של כלי, של סדר, החשיבות העצומה של הסדרים, של הכלים, כמו שירדן אמר, החשיבות העצומה של הגבולות, של הדין. ולכן הוא באמת בית שמאי באישיות שלו, יש כאן איזו בחינה של דין באישיות שלו, ו... אנחנו לא ניכנס להמשך בבבא מציע, כל הסיפור על זה שבגלל מעלתו, בגלל מדרגתו, אפילו שבשמיים אומרים שההלכה כדבריו, וכותלי בית המדרש, והחרו, והמת המים, הכל מוכיח, התורה היא בארץ, ויש איזה סיפור על אבא של הרבי מזווי, רבי יצחק מדרוביץ', מה? הסבא. אז הוא היה צדיק מיוחד. זה לא כל כך, זה לא בזמן משה רבנו, זה לפני 200 שנה. זה היה יהודי שכל מי שטיפה הפריע לו, לא היה לו נחמד נגיד בלשון המעטה. הוא היה עם כוחות עצומים, זה היה תקופה מאוד מיוחדת. קצת יותר, 300 שנה. אנשים עוצמתיים בצורה מאוד מיוחדת, ובשלב מסוים, נגיד אם מישהו פגע בו, אז הוא מת, פשוט. אנשים פחדו. והיה בעיר שם, היה אב בית דין, רבי יצחק הורוביץ, והיה אותו. אז נפטר שם איזה יהודי, והיהודי הזה... השאיר ירושה גדולה, ובא יום אחד ליורשים, מישהו אמר, היי, הוא חייב לי המון כסף, הוא לא שילם. שטר, אין שטר. והיה בעל פה. מסובך, מה עושים מיל ובעל פה? יש לך הוכחות? אין לו הוכחות. מוצאים חבורה לראיה. הושיבו בית דין כדי לזכות את היורשים בעצם. אז אב בית דין של העיר אומר, יש הלכה, היורשים לא חייבים לתת לו כלום. עכשיו, כל הבית דין צריך לחתום, רבי יצחק מדרוביץ' לא חותם. אני אומר, למה אתה לא חותם? אתם לא רואים? הוא לא, מה? אתם לא רואים שהוא צועק? מי? הנפטר, הנה הוא פה צועק. הוא אומר, תחזירו לו את הכסף, באמת לקחתי הלוואה. מה? כאילו, הנה. אז רבי יצחק הורוביץ אומר, סליחה כבוד תורתו, למה אני לא רואה אותו? אתה רוצה לראות אותו? כן. אתה לא ככה? ראה אותו, התעלף על הכל. רואה אותו צועק שמה. באמת לקחתי הלוואה. התעורר מהעילפון, תחשבו איזה עוצמה יש לאב בדין, זה התעורר מהעילפון. אז מה עכשיו יעשה? על פי האמת, לכאורה, צריך להחזיר את הכסף. ואז הוא צעק, לא בשמיים היא. על פי ההלכה לא צריך להחזיר את הכסף. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה שטר, היה זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא, יש הלכה, הוא לא מקבל את הכסף. אז התחיל שם איזה דין ודברים שם, קיצור הייתה ביניהם מחלוקת. כי הוא כעס עליו שהוא לא ויתר, הוא כעס עליו שהוא לא זה. ואז הנודע ביהודה, שלח לאב בדין, תעשה טובה, אל תריב, אל תחלוק עם רבי יצחק דרוביץ, זה מסוכן. תיזהר. זה לא רק בזמן רבי אליעזר בן הורקנוס. אבל לא בשמיים. התורה היא בארץ, יש הלכה, הולכים לפי ההלכה. יש דרגות רוחניות עליונות של בית שמאי והשגות עליונות, הכל בסדר. פוסקים לפי בית הלל, ענוותנים וכו'. אז רבי אליעזר, מעלה מיוחדת של כלי קיבול. רבי יהושע בן חנניה, מדרגה טיפה שונה, כמו שנלמד במשנה הבאה, אשרי יולדתו. יש כאן איזו מדרגה של אמא שלו, כביכול מה זה קשור. רבי אליעזר, יש לו תכונה. מה? בור סוד של רבי יהושע, מה השבח שלו? כל הכבוד לאמא שלו. מה זה? מה התכונה שלו? כן? לא יודע. אתם רוצים לברר מי זה הורקנוס? תבררו. אתם רוצים לברר מי זה חנניה? תבררו. אני חושב שהזכרנו כבר, לא חנניה, דיברנו כבר. אז אין שם של אמא שלו, וגם אין שם, לכאורה, אנחנו לא מדברים יותר מדי עליו, כן? בן חנניה, ואנחנו לא יודעים מי אמא שלו, אבל הנקודה המרכזית זה אמא שלו, לא אבא שלו. למרות שאבא שלו מוזכר, זה אומר שאבא שלו גם כן, באבא. אם אבא לא מוזכר, זה אומר, ונראה שאבא לא היה האיש, המנהיג של העיר או של המקום. על כל פנים, רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, מה זה התכונה הזאת? אומרים חז"ל שקודם כל כשהאישה נמצאת בעמדה נפשית שהיא רוצה לקבל מבעלה, יורדות נשמות לעולם שאפילו בזמן משה רבנו לא היו. זאת אומרת, האימא שלו הייתה מישהי כזאת שרצתה מאוד לקבל מהבעל, להעביר מהבעל לבן, כן, להופעת נשמה בעולם. שזה כבר איזה בחינה מיוחדת. עליו מסופר שאימא שלו הייתה מביאה אותו לבית המדרש בתור תינוק, וכל מי שרואה אותו אומר אשרי יולדתו. הוא היה מחובר לשורש האימאי שלו, לבחינה של למדנו בקידושין, זוכרים? שהבחינה של הבת באה מהאבא, השורש שלה, והבחינה של הבן באה מהאימא. יש בבן שורש פנימי אימאי, כן? אצל רבי יהושע, השורש הזה הוא מאוד משמעותי. יש בו בחינה של גילוי של האימא שבו בתוך המציאות שלו. הוא סוג של צינור, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, מה הצינור הזה עושה? לוקח את התכונה האימאית ומגלה אותה. בדרך כלל חז"ל, כשהם מדברים על האימא, הם מדברים על הנשמה. הנשמה זה הבחינה, כן? זה הבחינה של האימא שנמצאת בתוכנו. האבא זה הבחינה של החיה. אז הוא מגלה את הנשמה. הוא מגלה את הבחינה של אימא שלו שנמצאת בתוכו. ולכן אשרי יולדתו. אם נתבונן על זה, כן, גם הוא היה פחמי, הוא גם לא היה כל כך יפה, זאת אומרת, הכלי שלו לא היה כל כך יפה, הוא היה צינור, מידת השפלות, כן? הוא מעביר מאימא שלו למטה. אפשר להגיד, הוא מעביר לתוך המציאות את מה שיש למעלה מהמציאות. הבחינה של האשרי יולדתו, מה זה הבחינה הזאת של האושר הזה, אנחנו אולי נרחיב בלי נדר בשבוע הבא כשנדבר כבר על כל התכונות האלה של בור סוד וכולי, אבל יש כאן את הבחינה הזאת של, אם אני אשכח תזכירו לי, של מה זה האשר. בכלל כשאומרים אשר, אשר קידשנו, מה זה אשר? מה זה האשר הזה? כן, מה זה הבחינה הזאת, כן?
זה אחת הבחינה של העתיד לבוא, כשהשמה תופיע
בגוף, לא דווקא של העתיד לבוא. זו אותה בחינה של הרוח שהזכרנו, שזה צינור להעברת השפע לתוך המציאות, כן? לא דווקא לעתיד לבוא, זה גם כל רגע. בסדר, אבל זה כוח שעובד כל הזמן. לעתיד לבוא, נזכה לזה שהנשמה תופיע באופן מלא והגוף לא יפריע לנשמה להופיע. נכון, הוא כלי קיבול. זאת אומרת, הוא מקבל, יוצר גבולות, בונה כלים. זה הבחינה של הנפש. אבל יש לו נוכחות של כלי קיבול, הוא לכן גם תקיף, יש לו... אצל רבי יהושע הוא בחינה של צינור, הוא פשוט מעביר מידת השפלות, הוא נקרא כלי מכוער, כאילו אין פה כלי, אתה לא, כן, תורה, איך הביטוי בגמרא שמה, כן, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה כדאמרה לברטי דקסר לרבי יהושע בן חנניה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כאילו, הכלי הזה לא שווה כלום. אצל רבי יהושע זה לא הכלי, זה לא אלא זה שהוא צינור, זה מידת השפלות שבו. הוא שואל אותה, במה אתם שומרים את היין? כלי חרס, לא שווה. תשימי בכלי זהב, שם כלי זהב, הכל החמיץ. מה הנקודה? חרס לא שווה כלום, זה כאילו לא נחשב כלי. כן, הוא מתפרק, אחרי זה חול, זה אפר. כלי כסף זה כלי, זה רבי אליעזר. כלי זהב זה כלי. אם כן, הבחינה של רבי יהושע היא בחינה של מידת השפלות. הוא לא מחזיק מעצמו, הוא זורם, כן? הוא מזרים יותר נכון. רבי יוסי, בבחינה שלו, הוא חסיד, שזה נצטרך להתבונן כשנגיע בשבוע הבא בלי נדר למשנה, שמעון בן נתנאל ירא חטא ואלעזר בן ערך כמעיין המתגבר, אותו רבי אלעזר בן ערך נרחיב בו יותר כשנגיע, הוא שוכח את כל תלמודו, זה מדהים, כאילו המדרגה הכי עליונה יש ביטול מוחלט של כל האישיות שלו, ואחרי זה הוא מקבל שוב במתנה, אבל זה כבר דבר שנצטרך להתבונן עליו כשנגיע אליו. מה שאני מציע להתבונן, יש לנו אלי עזר, יש לנו יהושע, זוכרים? כשדיברנו על יהושע בינון, יוד קי וו, נכון, שמופיעים כאן. יש לנו את יוסה, זוכרים? כבר דיברנו על יוסה, נכון? כשדיברנו על יוסה בן יועזר, ראינו שיוסה, יש פה כינוי של שם השם, שמעון, גם ראינו שזה בחינה של שמיעה וכל המשמעות של זה, ואלעזר, ואת אתם כבר אמורים להתבונן על הבחינות של השמות ולנסות להבין, אם תצליחו גם תתבוננו על השמות של ההורים, של האבות, ומתוך כך יהיה לכם איזה רמז על הבחינה של האישיות של התנאים במשנה. מעלו ועצמם.